כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
שלום, כאן ערן זינגר ואתם מאזינים להסקט מרחבת מבית כאן רשת בית. בכל סוף שבוע נפתח צוהר לחברה הערבית בישראל, פוליטיקה, תרבות וחיי היומיום. בפרק היום, שיחה עם סראב אבו רביע קווידר, הפרופסורית הבדואית הראשונה בישראל, מרצה בכירה באוניברסיטת בן גוריון שבנגב. שיחה על מצבה של החברה הבדואית בישראל, על הגידול החד בשיעור הנשים הבדואיות במוסדות להשכלה גבוהה, על המחסומים שטרם הוסרו, על פמיניזם וכמובן על אירועי החודש האחרון. שלום לפרופסור סראב אבו רביע קווידר.
שלום רב.
קודם כל, מברוק, ברכות.
תודה רבה, לברק פיק.
הפרופסורית הבדואית הראשונה בישראל.
כן.
כמה את מתרגשת? את לא נשמעת לי מתרגשת מדי.
האמת זה הרעיון השלישי שלי הבוקר. אז האמת שאני מאוד נרגשת ונפעמת, ואפילו הייתי לפני יומיים בסוג של אופוריה כשקיבלתי את הידיעה. אבל כמובן שאני מאוד גאה ומאוד באמת מרגישה גאווה גדולה. לא רק, זאת אומרת, לא רואה בזה רק הישג שהוא אישי, אלא זה גם הישג גם לחברה הערבית, כלומר הישג חברתי חשוב בימים הקשים האלה.
נכון. ואתה יודע, תכף נדבר על הימים הקשים האלה, אני רוצה קודם כל להתחיל איתך דווקא, להתחיל עם הסיפור שלך. כי את, לא רק שאת עכשיו הפרופסורית הבדואית הראשונה בחברה הערבית בישראל, את, חלק מתחומי המחקר שלך נוגעים לאפליה וגזענות במוסדות להשכלה גבוהה וגם בשוק העבודה, נכון?
נכון מאוד, כן.
אז יש בזה משהו מין, אולי אפילו טעם של ניצחון קצת, שיש, את הפרופסורית הראשונה שחלק מהמחקרים שלה עוסקים בכך שאין...
באפליה.
זהו, שאין, אין עוד פרופסוריות חוץ ממך.
קודם כל יש דוקטוריות. קודם כל בוא אני אתן ככה איזה שהם נתוני פתיחה.
בבקשה.
קודם כל זה שהגעתי באמת לדרגת פרופסור חבר, זה באמת הישג עצום, ועוד באמת בגיל צעיר, בענווה אני אומרת את זה. ככה שאני מסתכלת על זה עכשיו, שאני יכולה לעכל את הידיעה. היום יש לנו בערך כ-500 דוקטורנטיות ערביות, תלמידות דוקטורט לתואר שלישי בארץ. זה הישג משמעותי ביותר היום.
שמתחיל מתי? שהתחיל מתי? איפה, אם היית צריכה להניח את האצבע על
הנקודת הזמן? בעשור וחצי האחרונים. כן. לעומת זאת, יש לנו סך הכל, אם אני לא טועה באחוז, אבל 3.2 מרצים ערבים באקדמיה הישראלית, שהם מוגדרים כמוסלמים, צ'רקסים ודרוזים. כלומר, הפערים הם משמעותיים. אז אני לא יודעת איך, אם זה ניצחון או לא, אבל אז זה בהחלט ניצחון, אפשר להגיד, אבל עדיין הדרך ארוכה מאוד כדי להגיע לשוויון מלא ולייצוג משמעותי באמת במוסדות ההשכלה הגבוהה, לא רק של נשים, אלא גם של בכלל מרצים ערבים באקדמיה. אז אנחנו הדרך עוד ארוכה כדי להגיע לשם, ואני חושבת שיש עוד המון המון מה לעשות, לא רק מבחינת ייצוג מספרי, שזה גם תחום המחקר שלי, אלא גם מבחינת מדדים שהם יותר, נקרא להם, איכותניים לנושא הזה של שוויון. אם תרשה לי, אני אוכל לפרט על זה. אם
יש, ברור.
כן, זאת אומרת, היום המדיניות, בעשור האחרון, המדיניות של, באמת, של גם המועצה להשכלה הגבוהה, גם הוות"ת, ולאחרונה אני גם חברה, גם באחת הוועדות לקידום הנגשת האוכלוסייה הערבית בהשכלה הגבוהה, המדיניות הייתה להנגיש מבחינה מספרית כמה שיותר סטודנטים ערבים למוסדות ההשכלה גבוהה, שזה חשוב מאוד. אבל עם הזמן אנחנו רואים, ובמיוחד עם האירועים האחרונים, וגם הספרות העולמית מדברת על זה לגבי קבוצות מיעוט ומוסדות ההשכלה הגבוהה הלבנים או המערביים, שהייצוג המספרי הוא לא מספיק. יש עוד, מעבר לייצוג המספרי, צריך להיות גם ייצוגים אחרים. למשל, תחושת שייכות לקמפוס. אם היום אנחנו מדברים על מדיניות של מגוון, שזה טרנד עולמי, לא רק טרנד שהוא מקומי אצלנו, טרנד עולמי גם במוסדות להשכלה גבוהה במערב, המגוון לא יכול להיות או להסתיים רק בייצוג מסוים של סטודנטים, שהוא עדיין לא, גם לא שוויוני, אלא חייבים להסתכל על האקלים האוניברסיטאי. למשל, השפה, למשל, נושא של הפדגוגיה, נושא הסילבוסים, כן? איך מיוצגים, האם המיעוטים לומדים עליהם בסילבוסים במיוחד?
ומה התשובה? כמה את רואה שינוי שיש בזמן האחרון?
יש פערים, קודם, יש פערים, אנחנו עדיין לא שם. כלומר, הייצוג, מבחינה, יש המון מאמצים להגביר את הייצוג המספרי, אבל אנחנו עדיין לא שם מבחינת תחושת השייכות, ולאחרונה אנחנו מדברים גם תחושת הביטחון, עקב כל האירועים האחרונים שחוו סטודנטים הערבים בשבועות האחרונים, אז מלבד תחושת, חוסר תחושת השייכות, מתלווה לזה גם תחושת החוסר ביטחון והפחד לחזור לקמפוסים. אז היום אנחנו צריכים לשנות את התפיסה כאנשי אקדמיה, כמוסדות להשכלה גבוהה, ולראות איך אפשר לפתוח את המוסדות ולאפשר ייצוג שהוא לא רק מספרי, אלא לאפשר בין לסטודנטים להרגיש גם שייכים וגם מוגנים בביתם השני. זה הבית השני שלהם.
עכשיו, מאוד מעניין אותי לדעת שאת מדברת על הגידול שיש במספרם או בשיעור של סטודנטים ובעיקר סטודנטיות מהחברה הערבית בכלל, החברה הבדואית בפרט, זו הסיבה או זו אחת הסיבות שאנחנו גם משוחחים דווקא איתך. מה המניעים? מה עומד מאחורי השינוי הזה? כשאת אומרת שזה התחיל לפני עשור, עשור וחצי, כשפתאום ראו זינוק של ממש במספרם של הסטודנטים והסטודנטיות מהחברה הערבית במוסדות להשכלה גבוהה, איפה את מניחה את האצבע כשאת צריכה לתת את התשובה למה זה קרה או איך זה קרה?
המניעים המוסדיים אתה מתכוון?
לא, המניעים החברתיים. איך זה קרה? מה קרה בחברה הערבית או בחברה הבדואית שפתאום אנשים מסתכלים אחרת על כל מה שקשור להשכלה גבוהה? מי הביא את הבשורה?
אז קודם כל, תרשה לי בביקורת קצרה, ואני מקווה שזה לא ירד בעריכה. השאלה היא שאלה, צריכה להיות שאלה הפוכה. זאת אומרת, השאלה שלך, יש איזושהי הנחה סמויה, מוטעת, שגויה, לגבי זה שכאילו החברה הערבית היא נגד השכלה. אז בוא, אני רוצה לתת לך שתי אנקדוטות.
אבל את יודעת שלא הייתה כוונה כזאת, אני פשוט מסתכל על הגרפים.
אני יודעת שלא הייתה לך כוונה.
הרי הגרפים מדברים בעד עצמם, יש שינוי של ממש, על זה נדבר מתחילת השיחה, זה פשוט מעניין אותי לדעת איך זה קרה, הרי מה הביא לשינוי בגרפים?
אז בוא, אני אתן לך, זה לא שזה שינוי. קודם כל, החברה הערבית תמיד הייתה בעד השכלה. אני אתן לך דוגמה, אמא שלי, שהיום בשנות ה-70, שתזכה לחיים ארוכים, הגיעה מבית של 10 אחים. עם הסבא שלי, הוא היה אז, זאת אומרת, אולי הוא היה סך הכל מורה בבית ספר, סבתא עקרת בית, זה 10 אחים, זה משפחה כפרית, מצב כלכלי לא בשמיים, אבל הוא השקיע, הוא עבד וחסך והשקיע, לפחות ללמד את מי שיכל ללמד ומי שיכל ללמד, וזה היה, למרות הנטל זה היה קשה. אז אמא שלי, עכשיו, כנל אבא שלי, אבא שלי גם היום בשנות ה-70, אמא שלי מנצרת, אבא שלי מהדרום, בשנות הוא יליד שנות ה-40, לא היו, אתה יודע שלא היו פה בתי ספר, היה פה שלטון צבאי. למרות השלטון הצבאי ולמרות שלא היו בתי ספר, סבא שלי, אללה ירחמו, שלח את 8 בניו אל פנימיה בחיפה, אורתודוקסית, נוצרית, עם תנאים מאוד נוקשים, פלוס התיוג כלפי התלמידים הבדואים. בגיל 10 הוא נשלח לפנימיה כדי להמשיך את הלימודים. כלומר, למרות כל התנאים הקשים, החברה הערבית בכלל והבדואית בפרט, למי שהיו האמצעים, היו שולחים את הילדים כדי ללמוד בכל האמצעים. ומה שקרה בשנים האחרונות, שקודם כל בוא נסתכל על ההיסטוריה הפוליטית של החברה הבדואית בנגב, הרי היה פה שלטון צבאי עד 67, לא היו תיכונים, לא הייתה מסגרת שאפשר ללמוד בה.
כן, אבל השינוי, סליחה, אבל מאז 67 ועד היום, הרי את אומרת שהשינוי, אוקיי, נורא מסקרן אותי.
נקודת הזינוק היא מאוחרת יחסית לחברה היהודית. בנוסף לזה אנחנו רואים גם אי שוויון, אם זה בהקצאת משאבים, אם זה, בוא ניקח גם את הקורונה האחרונה. כלומר, התנאים הם מאוד מאוד קשים. עכשיו, נקודת הזינוק בעיניי זה כאשר נפתחו האפשרויות ללמוד דווקא מחוץ לישראל, ואנחנו רואים את התנופה האדירה של לימודי רפואה ולימודים פארה-רפואיים וכל מה שקשור, אם זה בירדן, אם זה ברשות הפלסטינית, אם זה במזרח אירופה, זה התחיל במזרח אירופה ובירדן, שהתחילו מה שלא לתחומים שלא הצליחו להתקבל אליהם בארץ, התחילו לשלוח את הילדים. היום אני יודע, היום אפילו בחברה הבדואית, בנות 18 מסיימות תיכון, נשלחות ללמוד במזרח אירופה. אנחנו נקבל בעתיד אחוזים גבוהים מאוד של נשים שהן גם רופאות מהחברה.
וההתחלה הייתה אבל מאוד קשה. אני זוכר, אני ראיינתי בשעתו בנגב, את הסטודנטית הראשונה שיצאה ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה, משפחת אסנה. תקני אותי אם אני טועה, זה משפחת אסנה, כן.
מלקיה.
מלקיה, היא הייתה מלקיה, נכון.
כן. ו... שיפה היא הראשונה, כן.
היא סיפרה לי איך היו מסתכלים עליה, איך שהיא הייתה מתביישת לעמוד בתחנת אוטובוס, שהיא המתינה לאוטובוס שיקח אותה לאוניברסיטה. היא סיפרה לי את הסיפורים, אני חושב אפילו דיברתי עם אבא שלה, הוא סיפר לי איך היו שואלים אותו, מבקרים אותו, מה אתה שולח את הילדה שלך ללמוד באוניברסיטה? אני זוכר, אני זוכר במפורש סיפורים שתהו למה בכלל צריך את זה, ובטח אצל נשים. אז מה שאני, זו השאלה שאני מתמקד איתך, פרופסור אבו רביה. למה זה קרה? כלומר, מה קרה שפתאום עשה את השינוי הזה בתוך החברה הבדואית, שהפך את זה לא רק ללגיטימי, היום לדעתי, לפחות לפי המספרים שאני רואה, מספרן של הנשים, מספרן של הסטודנטיות, גדול ממספרן של הסטודנטים. איך את מסבירה את זה?
יש, כן. הקפיצה היא קפיצה משמעותית, כי היום יש יותר תנאים. אם בעבר לא היו תנאים, ואני לא יכולה להסתכל רק על מה שנקרא התנאים התרבותיים, כמגבילים בלבד. זה הצטלבות של גורמים. אנחנו צריכים להבין שבחברה שהיא חברה שנמצאת עם תנאים לא שוויוניים, ההצטלבות בין התנאים הפוליטיים לתנאים החברתיים התרבותיים, זה אחד מזין את השני. זה חייבים לצאת מנקודת ההנחה הזאת. עכשיו, מה שקורה שברגע שנפתחו התנאים, הפכו להיות, הבשילו יותר, ברגע שיש אפשרויות לצאת, גם המצב הכלכלי השתפר. אנחנו רואים, תראה, מה שאני רואה, אני יכולה להגיד שבמשפחות מסוימות, ברגע שיש למשל רופא אחד שהצליח, אז הוא מתחיל לממן את האחים, והאחים מממנים את האחיות, וזה תהליך. וזה תהליך שמצטבר ונבנה, ואם בשנות ה-90 אנחנו היינו רק 8 סטודנטיות בדואיות באוניברסיטה, והיום יש לנו כמעט יותר מ-60% שהם נשים, אז כן, שוב, התנאים הכלכליים מאפשרים את זה יותר, ובעיקר היציאה לדעתי גם מחוץ לגבולות של ישראל, כי בעיקר החסמים פה הם חסמים של פסיכומטרי וחסמים של שפה וחסמים של רקע. כלומר, היום אני מסתכלת ואני רואה כשאני קוראת חיים של סטודנט יהודי לעומת קוראת חיים של סטודנט ערבי בגיל 18-19 שנכנס לאוניברסיטה, אתה רואה את הפערים, את חוסר הניסיון. התנאים הבשילו גם כלכליים, אבל בעיקר גם האפשרות לצאת וללמוד בחול ולחזור לפה עם אפשרות גם לעבוד, וזה רול מודלינג שנוצר בחברה ומשתלשל ועובר.
הזכרת את עניין השפה, פרופסור אבו רביה, ואת בטח כבר קיבלת את ההערה הזאת בעבר. את יודעת, אני מעולם לא פגשתי אותך, אני רק פעם ראשונה שאני מדבר איתך, והיא עכשיו בשיחה הזאת, הטלפונית בינינו, וכמה פעמים ביום, אומרים לך בשיחה בטלפון, את לא נשמעת ערבייה. זה דבר שקורה? אני בכוונה שואל את השאלה הזאת, כי את בשעתו עשינו כתבה בטלוויזיה, אתה לא נראה ערבי. עשינו על ערבים וערביות, שאומרים, זורקים למערות כאלה, כשהשואלים, מי ששואל את השאלה, לא יודע עד כמה השאלה הזאת יכולה להיות מביכה, ולפעמים אפילו גסה. אבל מחסום השפה, דיברת על מחסום השפה, וזה ממש, איך אומרים, הרמת לי להנחתה פה. העניין, קודם כל השפה שלך, וכמה את חושבת שהשפה של הצעירים היום היא עדיין מחסום במוסדות להשכלה גבוהה?
אני רואה את זה. תראה, קודם כל אני גדלתי בבאר שבע. למדתי עד כיתה ח' בבית ספר בדואי בתל שבע כדי לרכוש את השפה הערבית. אז אתה יכול לשמוע אותי מתראיינת בערבית, והמבטא הוא מבטא ערבי לגמרי. ואז עברתי לתיכון יהודי בבאר שבע, באמת, כי בגלל שהתנאים שם לא היו מספיק טובים. וגם פה סבלתי מגזענות וכולי, אבל זה לא הנושא שלנו. וואו. אבל כן, אז השפה העברית היא שגורה בפי, באמת מגיל מאוד מאוד צעיר. עכשיו, זה לא המצב של מרבית הסטודנטים הערבים שמגיעים למוסדות ההשכלה לצערי, ואני רואה את זה גם בוועדות שאני יושבת, ואני חברה בהם גם באוניברסיטה, באמת החסם, אני אתן לך דוגמה, סטודנטית 5 יחידות בכימיה, שהציונים שלה שיעיות ומאיות, פתאום מגיעה לאוניברסיטה, שנה ראשונה, סמסטר א', ציונים נכשל. הפערים זה לא חוסר הבנה של החומר המדעי, זה פשוט טרמינולוגיה שהיא בשפה אחרת.
איך פותרים את זה?
אז אני חושבת שאנחנו קודם כל היום יש תוכניות של גם של המל"ג שנותנים שעות תגבור בעברית, כבר בקיץ יש שנת מכינה שיש בה המון עברית, ובמהלך התואר מחייבים ללמוד עברית. אבל העברית צריכה להיות עברית שהיא מותאמת למקצוע.
עברית גם מקצועית וגם עברית מדוברת, נכון?
כלומר, אני חושבת שהעברית המדוברת אפשר לרכוש אותה באינטראקציה היומיומית, וזה גם דבר שחסר לנו באקדמיה. כלומר, אם היום נסתכל, אנחנו נראה קבוצות של תלמידים, הסטודנטים ערבים נפרדים מסטודנטים יהודים. האינטראקציה הזאת חסרה. עכשיו, הבומרנג של הדבר הזה, זה בדיוק האירועים האחרונים שקורים היום, המתח הזה שאנחנו חווים בין סטודנטים ערבים ליהודים, וחוסר ההבנה לצד השני והאחר. אז אני חושבת שהשפה היא גשר שהוא מאוד מאוד חשוב, אנחנו חייבים לעבוד עליו. א', מבחינה מקצועית, כדי לשפר את הביצועים ואת ההישגים ואת המיומנויות של סטודנטיות שהן מצטיינות בתיכון, במקצועות מדעיים, ופתאום נופלות בשנה הראשונה, רק בגלל מחסום השפה. הן לא נופלות, וזה מעניין שהן לא נופלות בזה כשהן לומדות במדינות אחרות. זה נקודה מאוד, זה מעניין. אבל גם השפה היא גשר כדי לחבר בין סטודנטים, כדי שיוכלו להידבר ביניהם, יוכלו להבין את העולם שלהם, להבין את המצוקות שלהם. וזה משהו, הפער הוא עצום, ואני חושבת שזאת הזדמנות גם לנצל את זה כגשר.
שאלה שכבר שאלתי בעבר כששוחחתי עם מרואיינים ומרואיינות קודמות בתחום של ההשכלה הגבוהה, עד כמה השינוי שחל בתחום ההשכלה הגבוהה הוא גם עניין דתי? כי אני נתקלתי בזה ביפיע, בצילומים שעשינו, ואחר כך בלקיה בנגב, וראיתי על ממש בכניסה לכיתה, לכיתות שצילמתי בהן, ראיתי פסוק מן, זהו, אקרא, נכון.
נכון, אלו הולד הכל, נכון.
מה זה אומר? תסבירי למי שלא מבין.
יש פה מעין צו אלוהי, כן, ללמוד, ויש פתגם שאומר גם עלם האולד וקומו אלא ופוסיל, כלומר, למדו את ילדיכם, אפילו אם תצטרכו לשלוח אותם לסין, או זאת אומרת, כאילו, במטאפורה שזה רחוק, ויש גם עוד חלק מה שנקרא מדברי הנביא, שאומר בעצם צריך להקפיד על שלושה דברים, על איך זה היה, שחייה, רכיבת פסופים ועלם, לימודים, כן? ידע. אז כן, זה צו דתי, כלומר, מי שלא מכיר את דת האסלאם, הוא מפספס, כי בדת האסלאם יש הרבה מן הזכויות שמגיעות לנו כפרטים, כאינדיבידואלים ובעיקר כנשים, שהרבה לא מודעים לדבר הזה. אז כן, אם אנחנו נחזור באמת לדת האסלאם, אז יש שם צווים.
יש פה ציווי דתי,
בדיוק.
אבל לא רק, את אומרת, זה לא רק, יש פה גם עניינים אחרים, עניינים חברתיים, זה מאוד מעניין.
תראה, יש התפתחות היום, כי אנחנו רואים באמת כמיעוט שנמצא במדינת רוב יהודית, שאנחנו רואים את חוסר השוויון, רואים את הפערים, אין לנו אלא באמת לאחז בהשכלה הגבוהה כדי להתקדם ולהגיע היום. אם אנחנו מדברים על זה שרבע כמעט מהרופאים הם ערבים, כמויות של רוקחים שהם גם ערבים, אז אני חושבת שזה המקום שממנו אנחנו באמת נוכל להשפיע ולשמש גשר גם לצד השני. זה המקום שיכולים להכיר אותנו, לא כהאחר, האויב, הטרוריסט, אלא להכיר אותנו, להכיר את המצוקות שלנו.
אז פה, ממש מהנקודה הזאת, אני רוצה שתי נקודות אני רוצה לחדד. אחת, את פמיניסטית. את גם, את משמיעה את הקול הפמיניסטי, את מאוד מקפידה להשמיע אותו. כמה שינוי את רואה בחברה שלך, בחברה הבדואית, שינוי לטובה, בכל מה שנוגע לזכויות נשים, מעמד האישה, כמה זה דבר שהוא כבר אפשר כבר לראות אותו בעיניים?
אני רואה פה את שני תהליכים מקבילים. מצד אחד יש עלייה ניכרת באמת באחוז הנשים שיוצאות ללמוד, שיוצאות לעבוד, בספירה הציבורית נקרא לזה, אבל בספירות הביתיות של תחום המשפחה והזוגיות, עדיין יש מה לשפר. כלומר, אם 60% מהנשים היום הם סטודנטיות, או 60% מהסטודנטים הם נשים, אבל עדיין 30%, אנחנו עדיין סובלים מ-30% של נישואים פוליגמיים, אז עדיין יש מה לשפר. עכשיו, מה זה יש מה לשפר? אנחנו עושים את זה דרך, שוב, אני מאוד דוגלת באמצעים, בדרך החינוך, דרך בתי הספר. כלומר, שם צריך להשקיע את המשאבים, באמת כדי לחנך לשוויון בין נשים וגברים, ואפשר אפילו פשוט לחזור לטקסט הדתי, והטקסט הדתי יגיד לך בדיוק איך צריך להתייחס לנשים, ולתת להם את הזכויות שלהם. לא צריך ללכת רחוק לאיזה שהם תיאוריות פמיניסטיות מערביות, אלא אפשר ממש ללכת לפסוקים, יש לי סטודנטית גם שחוקרת את זה, ואתם ראיינתם אותה, ממש למקורות הדתיים שנותנים את הזכויות לנשים, גם בזוגיות, גם במשפחה, זה קיים. אבל יש עוד מה לעבוד, כי התהליכים האלה, כמו שאמרתי, יש הבשלה מצד אחד להוציא את הנשים לספירה הציבורית ולהתקדם, וזה נעשה אגב גם בזכות גם ההבשלה של גברים. כלומר, היום התראיינתי ושאלו אותי, באמת, איך הצלחת? ואמרתי, זה שילוב של כמה גורמים, אבל התמיכה של המשפחה, התמיכה גם של בן זוג, כשאת צריכה לצאת לכנס, כשאת צריכה לנסוע לכנס, כשאת צריכה לתת הרצאה, ואין מי שישמור על הילדים, זה בהחלט דורש ששני בני הזוג יהיו שותפים במסע הזה, במסע ההצלחה, במסע האקדמי של שנינו, כן? של האישה. ולכן היום אנחנו רואים הרבה צעירים שהם שותפים, שהם תומכים בנשים, אבל עדיין יש חלק מהאוכלוסייה שלא רואה את זה באותה צורה.
Okay. טוב, דיברנו על הכובע האקדמי שלך, דיברנו על הכובע הפמיניסטי שלך, מילה על הכובע הבדואי, ועל היחסים שבין מדינת ישראל לציבור הבדואי, לאוכלוסייה הבדואית. ונדמה לפעמים שהציבור הבדואי, נשים וגברים בדואיות, בעיקר גברים בדואים, מופיעים בתודעה של הציבור הישראלי הכללי רק בנסיבות שליליות כשיש אלימות ופשע בדרום, ופחות בנסיבות מסמכות וחשובות כמו הנסיבות שבין אנחנו משוחחים עכשיו. מה בכלל יכולה לעשות המדינה, אם בכלל, כדי לנסות ולשקם את הקשרים עם הבדואים בדרום?
כן, תראה, קודם כל, עבריינים, עבריינות ופשע יש בכל חברה, ואני מגנה את זה כמובן מכל, שוב, אם אתה רוצה עוד גינוי של הערבייה, אז הנה, קיבלת
לא,
את הגינוי.
אני
צוחקת, אני אומרת את זה ממש בציניות.
אצלי ברעיונות זה הדבר היחיד שאני לא עושה בהשוואה לאחרים.
הייתי חייבת, זה ממש בציניות,
כן, נאמר. זה אוטומטי, שאני, אוטומטי, כל... כן.
כן, כי אני פשוט צופה בתקשורת, ואני פשוט...
אבל את מסכימה איתי שבדואים רואים בטלוויזיה רק בנסיבות שליליות. אגב, אפשר להשים את התקשורת, אבל השאלה היא, בוא נדבר תכלס, מעבר למטען הרגשי שיש פה, הרי אני זוכר בעבר ששיעורי הגיוס לצהל היו הרבה יותר גבוהים. את יודעת מה, אני זוכר בעבר שהיו עושים כל מיני סקרים שמדברים על תחושת ההזדהות או תחושת השייכות המדינה, הייתה הרבה יותר גבוהה. והיום, כך נדמה, בין אם זה מגובה מחקרית או בין אם זה מגובה בשיחות עם אנשים בדרום, הקשר בין מדינת ישראל לבין האוכלוסייה הבדואית לא חזק כמו בעבר, נאמר את זה בעדינות.
כן, לא רק הבדואית, אלא ערבית בכלל. תראה, קודם כל, שאלת מה אפשר לעשות. אנחנו כבר שנים אומרים מה אפשר לעשות. אנחנו סך הכל רוצים לחיות פה בשוויון, לחיות כאזרחים שוויוניים שנהנים מזכויות שלנו במדינה הזאת. ברגע ש-50% מהאוכלוסייה נמצאת בכפרים לא מוכרים, ואפילו בעתות מלחמה, כשטילים נורים על הכפרים הלא מוכרים, אני נדהמתי לגלות שהכפרים הלא מוכרים מוגדרים כשטחים פתוחים, אין שם מיגוניות. אני בעצמי בחג הייתי אצל המשפחה של בעלי, בכפר לא מוכר, יצאתי משם ותפסה אותי אזעקה. יש שם סך הכל אזעקה שמותקנת על גג בית הספר, אבל אין שם מקום להתגונן. ואני רואה ילדים קטנים עולים שם על כל מטפסים, על כל מיני דברים, ופשוט צופים בירוטים. אני פשוט הזדעזעתי. איך ייתכן שבמדינת ישראל, 2021, זה המצב? איך ייתכן? עכשיו, זה לא שהארגונים וחברי כנסת והחברה האזרחית לא עשתה שום דבר. אנחנו שנים קוראים למיגור הפשע, שנים אנחנו קוראים למיגור אפילו הפוליגמיה, אנחנו שנים קוראים להכיר בכפרים הלא מוכרים, אבל המדינה לא מוכנה, זו החצר האחורית של המדינה. יכול להיות שנוח לה להשאיר אותנו עניים, יכול להיות שנוח לה להשאיר אותנו לא מוגנים, אבל זאת אומרת, תחשוב, ילד שגדל במציאות כזאת, לאן יש לו להתפתח? איזה סוג של יחסים הוא יבנה עם המדינה? זה כנראה, פשוט עצוב. זה עצוב מאוד.
זה עצוב וזה כנראה ימשיך להסיק אותנו עוד הרבה מאוד זמן, אם לא אפילו יהיה אחד הנושאים המרכזיים שיסיק את היחסים שבין יהודים לערבים באופן כללי בשנים הקרובות. פרופסור סראב אבו רביע קוידר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. ושוב, ברכות על המינוי של הפרופסורית הבדואית הראשונה בישראל, וכמו שאומרים, בנג'ח ותרפיק, שיהיה הרבה בהצלחה.
שוקרן ג'זילן.
תודה רבה, פרופסור. תודה.
האזנתם להסקט מרחבת. עורכת התוכנית היא שושנה פורמן. עורכת ההסקט היא איילת דודי. אם אהבתם או שאתם רוצים להגיב על מה ששמעתם כאן, אתם מוזמנים לכתוב לנו בקבוצת הפייסבוק כאן הסקטים. אתם יכולים לכתוב לנו גם בדף הפייסבוק של כאן בית. אותי תוכלו למצוא גם בטוויטר ובפייסבוק. עוד הסקטים תוכלו למצוא באפליקציית ההסקטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. התוכנית מרחבת משודרת בימי חמישי בשעה 14:00 מיד אחרי החדשות. אני ערן זינגר. להתראות.